המרכזית עם אבי ממרן. שלום לכם, ערב טוב, אנחנו פותחים שעה שנייה, מהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, בהפקה שלמה פולק, על הביצוע הטכני פנחס בינדר. את השעה הזו אנחנו פותחים אלוף המילואים יצחק בריק, שלום ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אז אנחנו בעיצומה של מערכה ברצועת עזה, ולכל מלחמה צריכה להיות אסטרטגיה. הגענו עד רפיח, אבל לא נכנסים לרפיח, מתארים גם שטחים בפעם השנייה, ואני רוצה לשאול אותך, האם האסטרטגיה הזו שמופעלת עד כה על ידי צה"ל, הדרג המדיני והביטחוני, היא אסטרטגיה שתוביל אותנו בסופו של דבר להכרעת החמאס, גם אם זה ייקח עוד קצת זמן?
קודם כל, אין אסטרטגיה באופן מוחלט. יש שם לחימה ברמה טקטית, ומי שלא רואה לחימה, לא מסתכל על זה ברמה אסטרטגית, לא ישיג לא את מיטוט החמאס באופן מוחלט, ולצערי הרב גם לא יביא את החטופים הביתה בשלום. אנחנו כל יום שעובר נמצאים במצב הרבה יותר חמור מה שהיינו יום לפני כן. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו מתקרבים יותר אל מיטוט החמאס, אנחנו מתרחקים מזה יותר. אני אגיד משפט, אנחנו לפני חודשיים כבשנו את העיר עזה, ג'באליה, סג'עיה, זיתון, גלנט הכריז לכפי כל האומה, אנחנו שולטים ביד רמה, שליטה מוחלטת בעיר עזה ושכונותיה ובמנהרות שמתחתיה. עברו מאז רק חודשיים, והחמאסניקים חוזרים בחזרה דרך המנהרות לתוך אותו אזור, אותם אזורים שכבשנו, מהסיבה שלא ישרנו שם את הכוחות, אלא הוצאנו אותם החוצה, משום שאין לנו יכולת יתירות של כוחות להחליף כוחות שיוצאים, כי קצצנו את הצבא בשש אוגדות בשנים האחרונות, וכל כוח שיוצא אין לו מחליף. אז הם חוזרים, הם משתלטים בחזרה על כל מה שקורה שם, גם על האזרחים, גם על הסיום ונותר עם כל הבלגן שראינו רק לא מזמן, הם משקמים בחזרה את היכולות שלהם, אנחנו עושים מדי פעם פשיטות, של להחזיר שליטה, ואנחנו יותר נרגים מה ששולטים, נכנסים למתים ממולכדים, ואנחנו מאבדים כמעט באופן מוחלט את השליטה באזורים האלה. אני קורא לזה סומליה, תפיסת העולם, אין דין ואין דיין, כל דיאל גבר, ואם אנחנו במצב הזה שם, אז מה אתם מצפים שנעשה ברפיח?
כן, טוב, אתה שואל פה באמת שאלה קשה, אבל מהצד השני לפחות, צהל אומר, באמת גייסנו מאות אלפי מילואים בתחילת הדרך, שחררנו גם להפוגה וגם כי בסוף הגענו למצב שבו יש אזורים ברצועת עזה שהחיילים הפכו להיות ברווזים במטווח ורוצים להוריד את סך הנפגעים, ואולי עדיף פעולות טקטיות על ידי צוותים קטנים יותר, גיחות קצרות יותר, עד שלאט לאט נגיע לכל אחד מכיני הטרור ונפרק אותו באיזושהי דרך כזו או אחרת. זו לא אסטרטגיה בעיניך?
זה לא אסטרטגיה. תשמע, היום יש להם עדיין עשרות אלפי אנשי חמאס. חלקם הגדול נמצא בכלל ברפיח, עם 1.4 מיליון פליטים שנמצאים בתוכם, ואתה לא יודע להגיד מי זה זה ומי זה זה. יש להם את המנהרות, אותן מנהרות החוצות, מסיני תחת ציר פילדלפי, זה הציר של גבול מצרים, והן מתחברות למאות קילומטרים של מנהרות בכל רצועת עזה, תחת חניונס, תחת העיר עזה וכו. אנחנו נגענו בקצה הקרחון, הם עדיין עוברים באופן חופשי ומעבירים אמצעים מתוך סיני באופן חופשי, כמו שעשו בעבר אמצעי לחימה. זאת אומרת שאנחנו, אם עכשיו הולכים ב... תראה, היינו בהתחלה ארבע אוגדות. היום נשארנו שם אולי שתי חטיבות פלוס דירות, שחררנו את כולם מהמילואים כי אי אפשר יותר להחזיק אותם. אבל בצבא מתוקן, שלא מקצץ את עצמו לדעת, בסוף היחידות...
כן, יכולים להמשיך.
אבל בדבר קטן, שהגענו אליו, אין לנו יכולת תירות. תראה, אני אגיד לך יותר מזה. אם היום פורצת מלחמה גדולה מול החיזבאללה, אתה צריך לפנות את הכוחות בעזה, משום שאין לך כוחות אחרים. אם היום פורצת מאומה בתוך יהודה ושומרון, אתה צריך כוחות נוספים, צריך לפנות אותם מעזה. כלומר, הגענו למצב שבשביל לתגבר גזרה אחת, אתה מרוקן את הגזרה האחרת. זאת הסיבה שבעצם שחררנו את כל המילואים, כי אפשר להחזיק אותם בלי סוף, הם צריכים לעבוד. אבל לא החלפנו אותם, וזאת הבעיה המרכזית שלנו היום.
אותה טענה שאתה משמיע מהרגע הראשון, שהקונספציה שהצהל היה שרוי בה, שהוא צבא קטן, מקצועי, וזה מה שמספיק כדי להגן על כל הגבולות שלנו, מתבררת שוב ושוב כלא נכונה. צריך צבא גדול, עם כוח אדם גדול, עם חיל רגלי רחב, עם שריון גדול ורציני. והעידן הזה של הכוח הרגלי לא עבר מן העולם. אנחנו לא באמת בעידן טכנולוגי שהכל עובד עם ההייטק, זה לא שם.
תראה, מה שקרה ב-20 שנה האחרונות, זה צריך שישה רמטכ"לים. הם החליטו שמלחמות הגדולות נגמרו, כי יש להם שלום עם המצרים ועם הירדנים, ואין צורך יותר להחזיק בצבא חזק, מספיק צבא קטן וטכנולוגי, קיצצו את הצבא לגודל שאיננו מסוגל להתמודד בשתי זירות במקביל. אבל אנחנו במלחמה האזורית נהיה בחמש זירות. נהיה מול החיזבאללה, מול סוריה והמיליציות הפרו-איראניות, יהודה ושומרון תתפוצץ גם היא, וגם בתוך מדינת ישראל יתחילו קיצונים לראות בבתים. אין לנו עם צבא שיהיה בכל האזורים האלה. אבל הוא גם לא רק שהוא קטן, הוא גם לא טכנולוגי. קנינו במיליארדי דולרים טכנולוגיה, אבל לא התמנו אותה, משום שאנשי המילואים 5 שנים לא התאמנו עליה. זה יותר חמור. אין מי שמרזיק אותה במחסני חירום, כי קיצצנו את כל הכוח אדם המקצועי. רצו בצהל לחסוך כסף. לא יהיו מלחמות, אז אין צורך. בנינו את כל היכולות שלנו על חיל האוויר, ושחקנו את היבשה הדק. למה? אי אפשר לבנות על חיל האוויר, כי חיל האוויר לא הצליח בסבבים מול החמאס לעצור אפילו רק קטע אחד במעופה, 400 כל יום. איך הם יצרו 3,000-4,000 טילים גדולים ורקטות וכטב"מים מדי יום על מדינת ישראל? היה צריך כבר מזמן להיות עם חיל טילים קרקע. היינו צריכים להיות בהגנה עם עזר עוצמתי, כי מה שיש לנו עולה מאוד יקר ואין לנו משאבים להחזיק הרבה מזה. החץ, כלא דוד, הכיפת ברזל. היינו צריכים להכין את העורף למלחמה הזאת. לא עשינו שום דבר. כלומר, נשארנו עם צבא קטנטן, לא טכנולוגי, מתעסקים בראייה טקטית, אין שום ראייה אסטרטגית, עוד מילה, רפיח. אם היינו מתחילים ברפיח, ולא בעזה, אפילו במקביל, בפני 4 חודשים ברפיח היו 250,000 תושבים, היה אפשר לכבוש את בלי שום בעיה וגם שתלט על ציר פילדלפיה. אז העולם היה איתנו. היום הוא כבר לא. היום שם 1.4 מיליון. אם תיכנס לשם למלחמה היום, יארגו עשרות, אם לא מאות, אם לא אלפים, והעולם יעצור אותנו מלכת בשנייה. זה יכול להביא את המצרים להקפאת השלום, הם האימים. אם ניגש לסיר פלדלפי וננסה לחתור שם, הם לא יתנו לזה לקרות. ויגרור את המדינות הערביות האחרות, את ירדן, את האמירויות. זה יגביא את החזבאללה לעצמת הכוח, נצטרך להביא כוחות נוספים. לא יהיה לנו מאיפה. נוציא אותם מעזה. כלומר, אנחנו בבעיה שהגענו לה שאין לה פתרון ממשי. אנחנו לא הולכים למוטט את החמאס לצערי הרב וגם נאבד לצערי את החטופים, ואנחנו הולכים מיום ליום, מדחי לדחי בעזה.
כן, קצת מטריד הדברים שאתה אומר. אני רוצה ככה לסיום לדבר איתך גם על הרקע המדיני והיחסים האמריקאים, שיותר ויותר מתבטאים לאחרונה על עצירת לחימה ומעורבים, יותר במה שקורה כאן, עכשיו מנסים לתווך גם בסוגיית לבנון. גם בזירה הזו אנחנו היינו צריכים להתנהל באסטרטגיה אחרת?
בוודאי, תראה, בלבנון זה הרבה יותר חמור. אנחנו קיבלנו את החיזבאללה ב-20 שנה האחרונות עם 150,000 טילים רקטות, כולל טילים מדויקים, מאות קילוגרמים כל רקטה, שנפגעו במטרות מדויקות בתוך ליבת ישראל. ואם הם פותחים היום, אנחנו פותחים היום במלחמה, כמו שגלנט כל משני ושלישי מאיים עליהם, אז היה הולכת להיות מלחמה אזורית, לא עם החיזבאללה, עם המיליציות הפרו-איראניות בסוריה ובתימן ובעיראק, ופיצוץ ביהודה ושומרון, ואלפי טילים מדי יום על גוש דן ועל מפרץ חיפה ועל באר שבע ועל ירושלים. העורף לא מוכן באופן מוחלט, כוח היבשה שהוא קטנטן לא יכול להיות בארבע זירות במקביל. זאת אומרת, מי שהיום אומר לנו, הוא מחכה, הוא כבר ברגע האחרון לפני שהוא פותח במלחמה נגד החיזבאללה על מנת לעצור אותם, פשוט זורה חול בעיני הציבור. לא מבין על מה הוא מדבר, משום שהיום פתיחה מלחמה מול חיזבאללה, לפני שהכנת את הצבא והגדלת אותו, והכנת את העורף, זה יכול לעשות שואה למדינת ישראל. אתה צריך להתכונן לזה. לא הכנת את עצמך 20 שנה, תתחיל להכין את זה עכשיו, גם את זה הם לא עושים. כי אותו דור כאוס ומחדל שהביא אותנו לכאוס בעוטף עזה, שהיום הוא מפקד המלחמה, לא מתחיל לבנות בכלל את גודל הצבא של התמודד, לא מתחיל לטפל בעורף, הכל נשאר אותו דבר. אם הם לא יתחלפו ויהיה דור אחר, לא נצליח להגיע למצב שמיכל להתמודד במלחמה אזורית כוללת.
טוב, מילה אחת לסיום, אלוף המילואים יצחק בריק, אתה עדיין מנהל הקשרים עם אנשים בתוך המערכת? שומעים עדיין את דעותיך כמו שקרה מיד בפרוץ המלחמה?
אני נפגש עם אנשים, עם שרים, עם ביבי שש פעמים. בפעמים הראשונות השפעתי בצורה מאוד מסיבית על דרך החלטות שלו, וזה עשה עבודה מצוינת לתת לצבא להתכונן עוד שבועה לפני שרסים לעזה, להיכנס לעזה בצורה חכמה, בכיתוב, לישר עם הראש בקיר. שכנעתי אותו לא להתחיל, כמו שהציע גלנט ושר הביטחון, להתחיל במקביל גם עם החיזבאללה. היינו בעצם עושים את המדינה, הוא עצר את זה. אבל בהמשך, דיברת אותו על דברים שהוא השתכנע, רק שיצא החוצה, יש לו סיסמה היום, מיטוט החמאס באופן מוחלט. אתה צריך שכל אמירה כזאת יהיה בסיס, כשאתה מדבר על זה בלי בסיס, אז זה לא עושה טוב, זה עושה בדיוק את ההפך. עכשיו אני מדבר עם שרים, ועם חברי כנסת, ועם אנשי צבא בכירים, ואני כל הזמן בקשר עם כולם.
אלוף המילואים יצחק בריק, תודה רבה על השיחה כאן. בשורות טובות, להתראות.
תודה, תודה גם לך.
אייל אשל, שלום לך, ערב טוב.
שלום לך, שלום.
אביה של... מה?
אביה של רוני. כן, אביה של... התחלתי להגיד מזל שיש לנו את יצחק בריק.
כן. אביה של רוני אשל, זכרונה לברכה, שמקום דמה, תצפיתנית, אחת מיני תצפיתניות רבות. ואתה, בעקבות הטבח הנורא, יצאת בחמישה חודשים האחרונים, אפשר לומר, לאיזשהו תחקיר או בדיקה עצמאית של מה בדיוק קרה ואיך קרה, מהו סיפור המוצבים. שתף אותנו קצת, מאיפה זה בא לך?
אנחנו חוזרים לשבת שביעי באוקטובר, ואנחנו בשעות שלאחר כל הפשיטה וכל התופת שהתחיל במדינת ישראל, אני באיזשהו מקום מבין שאנחנו לבד פה במערכה, כי המבולקה היא כל כך גדולה, ואף אחד לא מבין מה שני רוצה, ולקחתי לעצמי את כל, על עצמי את כל התפקיד הזה, יחד עם המון אנשים טובים שעטפו אותי, בין אם זה משפחה ובין אם זה חברים מהמערכות השונות, והתחלנו לאסוף פרטים, כי רוני הייתה מנותקת קשר מהשבת שביעי באוקטובר בשעה 9:27. ולמה אמרתי לך 9:27? כי זה בעצם הדקה ששרון אשתי קיבלה מרוני את ה-SMS האחרון שלנו בתקשורת מולה. ומאותו רגע אנחנו יצאנו לאיזשהו מסע מטורף של שכול ואבל, שאנחנו בסחרחרה יחד עם כל מדינת ישראל, בכל התהליך המטורף הזה שעובר עלינו, כי במידעים שאספנו, ניסיתי לחבר באיזשהו מקום פאזל, ולבנות אותו מאפס. והמידעים האלה עזרו לי להבין מה קרה בשבת בבוקר במדינת ישראל, ואם לזקק את זה, אז מה קרה בשבת בבוקר בנחל עוז? והמידעים האלה שאספנו על ציר הזמן, נתנו לי להבין את גודל הכשל וגודל עוצמת ההפקרות שהייתה, וההפקרה בכלל של הבנות האלה לפני שביעי באוקטובר, בתוך השביעי באוקטובר, והיום ההפקרה שאנחנו שומעים בימים האלה של שאר הבנות, בשאר המוצבים, בשאר הגזרות במדינת ישראל. ואני מבין היום הרבה יותר מאשר הבנתי באותה שבת והימים לאחר מכן, כי בסוף רוני הייתה הנהדרת האחרונה. רוני הייתה נהדרת 34 יום, וב-34 יום האלה אנחנו טיפסנו על הקירות כדי להבין מה קרה, כי הרבה מאוד אפשרויות עלו, ביניהם זו האפשרות שהיא גם חטופה, אבל בסוף ה-34 יום הגיעו מהרבנות בצהל, ונתנו לנו את ה... מה שנקרא את הסמכתה שיש די-אן-איי, כי עד היום בצהל באופן רשמי לא יודעים איפה רוני נמצא. גם את זה צריך להגיד. ועד היום באופן רשמי אני לא יודע להגיד לך למשל מה קברנו. כמה שזה נשמע נורא.
נורא.
אבל נתנו לנו את, את הסמכתה הזאת של ה-די-אן-איי, וזהו, עם זה אנחנו צועדים, והמסע הזה, המסע הזה לא נגמר, כי המסע הזה הוא בשביל שאר הבנות, הוא בשביל שאר האנשים שלא נמצאים איתנו, עד ל-134 חטופים.
ואולי גם בשביל העתיד, אתה יודע, יש הפקת לקחים מכל הטבח הזה שהוא כל כך רחב וחולש על כל כך הרבה תחומים, אבל בנקודה הספציפית הזו שמדברים על תצפיתניות, יש שאלות באמת קשות. כלומר, מה חשבו מלכתחילה? אתה יודע,
אני לא יודע מה חשבו מלכתחילה.
את אותה עבודה אפשר לעשות גם מלב רמת גן. אז מה העניין, כאילו, לא יודע.
אני לא יודע מה חשבו מלכתחילה. אני רק יודע להגיד לך שלהיות תצפיתנית זה אחד התפקידים המאתגרים שיש היום בצהל, כי את התפקיד הזה בוחרים בבנות בפינצטה.
כן.
בוחרים את הבנות האלה עם פינצטה, ומכשירים אותם תקופה כל כך ארוכה. זה כמעט 4 חודשים הכשרה להיות תצפיתנית בצהל, כי המערכות הן כל כך
משוכלות. בוא נאמר, זה דורש שליטה במערכות מורכבות, זה דורש
לגמרי.
קבלת החלטות ואחריות
לגמרי.
בזמן אמת. זה, זה, זה דורש ריכוז כל יום, לא להישחק, חוזר על עצמו,
נכון.
שוב ושוב. זה להביט לפעמים במצלמה 10 שעות בלי שאין בה שום תנועה, ועדיין לא להוריד את העיניים.
שהתצפיתנית
כוח מנטלי
היום היא היחידה שהולכת עם המפקד בשטח בלילה גשום, קר או חורפי או עם ערפל, והיא היחידה איתו באוזנית, והיא היחידה שאומרת לו האם לפנות שמאלה או ימינה, ותעצור כי יש תאום, או תעצור כי יש אבן גדולה שאתה לא רואה אותה. ואני רק שואל דבר אחד, הכשרתם את הבנות האלה כל כך הרבה זמן, זה הון עתק להכשיר כל ילדה, כל חיילת, ולא הקשבתם להם בכלל על ציר הזמן, אז למה גייסתם אותם בכלל? למה גייסתם את הבנות האלה בשביל שנקבל את הסתירת לחי הזאת בשבת 7 לאוקטובר? ועוד שאלה, למה הם היו צריכים לשבת 785 מטר מקו הגבול בתוך חמל שבכלל לא היה ממוגן, ובתוך חמל שלא נתן שום אפשרות להתגונן, כי הלחימה הייתה מתוך החמל החוצה ומחוץ לחמל פנימה. ועוד משהו, בחמל הזה לא היו שום אמצעי מיגון כדי שיתנו איזשהו שקט.
ברור.
לחיילות האלה.
ויש עוד רשימת שאלות קשות שכתובות על הקיר בדמם של הנופלים והנופלות, והדברים ישאלו בבוא העת ביתר כל בכל מקרה.
ואנחנו שמים את כל זה בצד, כי אתמול רוני הייתה צריכה להיות בת 20.
ויש
באמת אנחנו שמים את כל העניין הזה בצד, כי אתמול הרמנו איזשהו מיזם עם שף חיים כהן שנקרא הקריך של רוני, כי רוני אהבה לבשל, ורוני אהבה לחייך, ואת החיוך ואת הבישול היא העניקה לכולם. ואני כולי
מייחל
לימים טובים במדינת ישראל.
מחזקים אתכם, מנחמים אתכם, וטוב שאתם שואלים את השאלות הללו למענם של החטופים ולמענם של הבאים בתור בתפקידים הרגישים הללו, ואנחנו איתכם, נאחל בהצלחה. אייל אשל, תודה רבה.
תודה לך.
ערב טוב, אנחנו יוצאים להפסקה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם כתבנו בכנסת, מרדכי אלפרין. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
אנחנו גם בשיח בסוגיית הגיוס, אבל לא רק, יש הרבה מאוד עניינים בתוך המערכת הפוליטית, אז בוא סכן לנו את מה שאתה שומע.
כן, אז למעשה הנושא שהכי מעסיק עכשיו את המערכת הפוליטית, כמו שציינת, זה חוק הגיוס, סגה שעדיין לא יודעים איך לפתור אותה, ואם חשבנו בימים האחרונים שאולי יהיה איזשהו שיח סביב המתווה שבני גנץ הציע, שאולי יוכלו להתכנס סביב הנושא הזה, אז הרב אנחנו מדווחים שזה הולך אחורה לא רק מבחינת המפלגות החרדיות, אלא גם מבחינת ראש הממשלה נתניהו בעצמו. אנחנו מפרסמים שבשיחה סגורה שנתניהו קיים בשבועות האחרונים, הוא הביע הסתייגות לאותו מתווה שבני גנץ פרסם, שגם ככה המפלגות החרדיות לא קיבלו אותו בידיים פתוחות. נתניהו למעשה מנסה לפתור את הנושא הזה של הגיוס, אבל הוא מבין שהמפלגות החרדיות, כל מתווה שיציעו, אז הם, יהיה להם כל מיני שינויים שהם ירצו להכניס ולהתאמות למתווה הזה, ונתניהו משוחח עם ראשי המפלגות, מנסה להבין אותם איזה מתווה הם כן יסכימו לקבל, ולא רק נתניהו, גם שר הביטחון גלנט בעצמו ממשיך לנסות לפתור את הסאגה הזאת, הוא מנסה לתאם פגישה עם כל ראשי המפלגות החרדיות, אבל הפעם שיהיו גם הצוותים המורחבים, הצוותים שמתמקדים בגיוס ומבינים את כל המתווים למיניהם.
אוקיי, מרדכי הלפרין, תודה לך על הדיווח הזה.
תודה.
עכשיו איתנו הרב הגאון הרב חיים דוד קובלסקי, שלום הרב.
שלום עליכם, מה שלומכם?
ברוך השם, זכות לדבר עם הרב תמיד ולשמוע דרך הדיבור את מאור הפנים. לא סתם זה מאורות, עולם שלם של מאורות, מאורות הדף היומי, ותן בליבנו ותן חלקנו ועוד ועוד. אני רוצה לשוחח עם הרב ולשמוע מהרב על הרעיון האדיר, הגדול, שמאפשר לכל יהודי להכניס את רבי שמעון בר יוחאי, לא אחד מהאחרונים, אחד הראשוני, את רבי שמעון בר יוחאי, קודש הקודשים, אליי, לביתי, בשנת תשפ"ד, בעולמי הקטן והפשוט והזול, להכניס את רבי שמעון בר יוחאי, יעלה על הדעת, איך עושים את זה?
רבי שמעון אמר, הוא אמר, שיכולה לי לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אמר רבי שמעון שכשיהיה מידת הדין, כמו שאנחנו מבינים מה קורה פה, הוא קיבל משמיים את הכוח, את האשראי, לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אמר רבי זצ"ל מן הדבורנה במירון, פעם אחת הוא אמר, למה הוא? למה? כיוון שרבי שמעון בר יוחאי, על רש"י אומר במסכת סוכה, שהוא לקח על עצמו את האבונות של העם היהודי בגלל האיסורים שעבר במערה. 13 שנים של פיצי לחץ בתוך החול, הוא והבן שלו, כשהוא יצא אחרי 13 שנים, אז רבי פנחס בן יאיר חמיב אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך, כל הגוף מלא דם. אומר המערסה, הרש"י מסביר שהוא לקח את מידת הדין שיש על האבונות של העם היהודי, הוא לקח את זה על עצמו. אבל רב שמעון אומר, בפרשת נשוא, בתיקוני זוהר, דעי חיבור הדילך, דיו ספר הזויר, איפקום בגילוסה ברחמי. הוא פתח מועדון שהוא יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין, אבל להיות מחובר לזה, צריך להשתמש בספר הזויר, וכיוון שכל השנים הדבר היה לא פשוט, בגלל שזויר הקודוי זה דברים שבניסטר, ודברים שאנשים כדי ללמוד בזה צריכים להיות ראויים. הגדול ישראל אמרו לי, עוד חוציים שלושה, עוד לפני עוטף עזה, שמידת הדין מתקרבת, וברגע שנכניס רק את המוסר והמסרים, ולא את הדברי קבולה, זה ישווה לכל נפש, אז...
כלומר, אנחנו גדלנו בישיבות ולמדנו את תורת הפשט, ואנחנו יודעים להתעמק בסוגיות, ובהלכה, ובגמרה, בשס ופוסקים, ענייני מוסר, כל זה אנחנו מכירים. תמיד אמרו, המושג הזה שנקרא זוהר, ותורת הנסתר, כל הדבר, היו קצת רחוקים מאיתנו, ולא נחשפנו אליהם, והתורה הזו באמת נלמדת על ידי מועטים, על ידי יחידי סגולה, ובא עכשיו הרעיון האדיר הזה, שנקרא ותן בליבנו, החוברת שכבר נדבר עליה, חוברת חודשית שמחולקת לפי ימים, זה להוציא מתוך ספר הזוהר את מה שמתאים לי, לאדם הפשוט, ולקחת מתוכו כלים פרקטיים, ולשמוע מתוכו דברי מוסר, ולהבין מתוך הזוהר איך מתנהלים בחיים, איך מנהלים בית, איך מגדלים ילדים, איך מתפרנסים, הכל מופיע בזוהר, רק אם עושים סינון מה כן ומה לא, ומוצאים את מה שכן מתאים לי, אז קיבלנו תורת הנגלה מתוך תורת הסוד.
כן, וזה כל כך מתנה משמיים, שכל חודש אדם מקבל מתנה, חוברת קטנה, שיכול לספר בשורן צבת, הוא יכול לקרוא את זה, הוא, האשתו, ולראות איך שפתאום ראש הישיבות, חברון וסבות, כל אלה כותבים שזה משהו שחודר, והרב זילבשטיין כותב בחוברת, בהקדמה, שהרחזניש גילה לרב אוזנר, שם כל ספרי המוסר, הזויר, המוסר של הזויר, חודר עמוק בנפש ברמות הכי גבוהות, ולראות פתאום שגדול ישראל אומרים לי שמי שלמד בזה 3 חודשים יראה ישועות, וראינו בעזה עכשיו כל מיני חיילים שהחזיקו את זה בתרמיל, ניצלו בדרך ניסית, ולחץ האלו דלק את קרום המוח בבית שמש, שאבא דוד שלו, הוא מגיד שהוא בילד, אמר אני מתחיל אחרי הדף היומי להוסיף אתם בלבינו, זה זכות. אחיין שלי, ישראל בן יהודית, ואחרי יומיים הכל נעלם, כשהרופאים חששו מהגרוע מכל. קורה פה משהו, מיד 10 רחמים בכל בית, רבשים מהם בתוך כל בית, מה אנחנו יכולים להבין? אני יוצאתי עכשיו מהרבי בן הזרונה, הוא אומר לי, חיים דוד, אתה יכול להגיד בשני, שמי שילמד בזה 3 חודשים, יראה ישועות. הוא אומר, אני כבר ראיתי דברים בעיניים, שאנשים שפשוט קרה דברים שלא מבנים. זה קוראים בשמיים בספר, זה לא ותם בלבין, רבשים מהם. אדם בא, רוצה להיות מנוי, מקבל את זה ותם בליבנו.
צריך לזכור גם מה שחזל אומרים, שאדם לומד משהו של הראשונים, של קדמוננו, אז הוא מחיה איזה שפתיו הרי דובבות בקבר, והוא למעלה רואה שיהודי כאן, אפילו יהודי פשוט, לומד מתורתו, אז הוא שותף איתו, הוא שומר עליו, הוא מגן עליו, הוא מתפלל עליו, הוא מעליץ עליו יושר, ולזכות להיות שותפים עם רשבי, עם רבי שמעון בר יוחאי, מתוך תורת הסוד שלו, זה באמת משהו שאי אפשר לתאר ולשער, וכל אחד יכול, כל אחד, גברים, נשים, צעירים, מבוגרים, אדם שעובד לפרנסתו, אברך, כל אחד יכול, זה חוברת שווה לכל נפש, עם כלים פרקטיים, לחיי היומיום, לחיי השעה, זה ארוך בטוב טעם, בלשון כל אחת, מרתק מאוד, הסיפור הזה, ובעיקר שמקבלים את זה מדי חודש, ללימוד יומי, חובה, חובה בכל בית. איך זוכים לקבל את זה? אני רוצה, לפני שהרב כבר יאמר, אני רוצה לזכות לפרסם את הדרך לקבל את החוברת הזו. פשוט מחייגים לכוכבית 3764, ותן בליבנו כוכבית 3764, לבקש בסך הכל להיות מנויים על חוברת תן בליבנו, להכניס את רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, אלינו הביתה. גם רואים ישועות, זה נכון, אבל קודם כל רואים שינוי בחיים. וזה הדבר הגדול בסיפור הזה. באמת יצרתם, הבאתם לעולם, אני חייב לומר, רב קובלסקי, קטן אני כדי לתת לכם איזה, לא יודע, לא ציון ולא שווח ולא זה, אבל כצופ, אני אומר, זה להביא מתנה אדירה, זה רעיון אדיר, לקחת מהזוהר את החלקים והדברים ששווים לכל נפש. זה לא היה עוד. לא יומן.
שהקטעים הם קטעים שקשורים לפרשת שבוע. אם זה פרשת כתיסה, הוא מסביר לנו איך אפשר בשולחן שבת להפוך את זה לחוויה על פי הזוהר. שהזוהר אומר ושומרים לישראל שבת לעשות שבת לדורותם, אומר, אל תגיד לדורותם, לדירתם. אומר הקדוש ברוך הוא מביא את מלאכי השרת לתוך הדירה שלנו, והוא רואה את שולחן השבת ומצלמים את זה, וכולם מתרגשים. למה כולם מתרגשים? כיוון שכשהוא ערך את השולחן יפה, זה מורה שהוא אוהב את הקלה, וחדו ידי לקרסקלה, הוא אוהב את השבת. אז אם הוא כבר מקדים שבס, אומר זה הקודש, וסימן שזה חתן, שהוא רוצה בהתרגשות לבוא לחופה מוקדם. אז כל כשאדם מקבל שבס כמה דקות קודם, הוא מביא על עצמו צינורות של שפע אינסוף. ועל כעס, הוא אומר, כשאדם כועס, אז כשהוא מאבד השתנות מתוך כעס, מסביר הזויר, הוא מאבד את כל השפע שלו, הרוח האלוקים הולכת, ואל זר נכנס בליבו, ולא כדאי להכיר אותו, לא כדאי להסתכל עליו. אומר הזויר, הכעס, זה לא רק עניין רגשי, זה עניין שהוא יכול ברגע להפסיד את השפע. בכזרים כל כך פרקטיים, הוא מסביר לך את הפנימיות של כל דבר, שכשאתה קורא את זה עם הילדים, או לעצמך בבוקר מתפילין, אני רואה בשיעורים שאני אומר לאנשים הכי רחוקים, שיושבים כל כך אנשים רחוקים, שפעם הייתי אומר להם, מסר יפה נהנו, פתאום הם החליטו שהם נוסעים למירון, מדברים בקרוב ל-100 איש, שעוד אין להם טיפה. הם החליטו שהם מתרגשים, נסעו למירון, קיבלו על עצמם קבלות, למה? הם התחילו ללמוד קטע מהרשב"י. רבשים אין זה מגנט לאנשים שיש להם כל מיני טלפונים וכל מיני שיש להם התמודדויות עם כל מיני הרבשים אין הוא כל כך גורם גגורים לקודש ברוך הוא בתוך הנפש שאדם מקבל תענוגים רוחניים הוא לא צריך לחפש שום דבר הוא מאושר הוא בא הביתה אשתו אז למה אתה שמח? מה זה נקרא? רבשים אין הייתי עם רבשים אין מחפשים את מקור השפע. זה מקנה שאין לנו דרך להסביר. אבל אבי, כיוון שאתה בנשמה מבין שזויר זה סוד גדול, מי ששומע אותנו, כדאי לו לנסות, כדאי לו להתרגש, שיחזיק את זה ביד, שיחזיק את זה בבית, הוא יראה שינויים מרחיקי לכת, שילדים יש להם קשיים מוכנים, הוא יראה איך שפתאום בבית יש איזה חום של אהב השם, נחת, שמחה, רוגע כל כך, איך הרב זילברשטיין אמר, אמר פה למאות אנשים, מרגוע לנפש, מי שקורא לכם בליבנו, מרגוע לנפש.
כוכבית 3764, כוכבית 3764, ותן בליבנו חובה בכל בית יהודי. הגאון רב חיים דוד קובלסקי, תמשיכו להגדיל תורה, להאדירה ולהאירה.
וסיים רק משפט, מי שיש לו אפשרות בנינך לערבית, בנידלים, בפרטי כנסת, לקחת את הספר ולקריא משהו, אם מישהו מדבר לפני קריאת התורה, לפני קבלת שבת, כדאי להשתמש בזה, לתת אור,
כן.
ותודה רבה לכל, לכולם.
יש הכוח גדול. תודה רבה, בשורות טובות, כוכבית 3764. יש הכוח הרב. עכשיו אנחנו עם הרב חיים מילר, יושב ראש התנועה למען ירושלים ותושביה. שלום הרב מילר.
ערב טוב, רוח לך ולכל המאזינים.
ערב טוב. אז היו בחירות, מועצת עיריית ירושלים מן הסתם תרכיב קואליציה, תחזור לפעילות, אבל יש כל כך הרבה מצוקות שהם צריכים לדעת לטפל בהם. מהמשימות הראשונות, בוא תספר לנו מה תושבי ירושלים הכי צריכים כרגע.
דבר ראשון, הם צריכים דירות בזול, ולא עושים בזה מספיק, אני לא יודע מה הסיבה, יקר, ובונים דירות רק לאנשים שיכולים לשלם מיליונים ולהשאיר את הדירות ובעלי הון מחוץ לארץ שמשאירים את הדירה ריקה מבוקר עד ערב לחודשים ארוכים, וזה שובר את הלב סך הכל, אתה עובר ליד מתחמים שלמים ואתה רואה חושך ואין אדם. שתיים, אני לא רוצה להיות נביא זעם, אבל תדע שסך הכל אני מטריע מפני דברים חמורים, אבל בסייעת הדשמי שלא יקרה. צריך לזכור שמדברים שבירושלים שליש ערבי לא בחר כי הוא גר פה.
הרב מילר, יש לנו ממש דקה וחצי שתיים, בוא נתמקד ב2-3 משימות שעכשיו צריך להוציא אותם לדרך.
להוציא לדרך, דבר ראשון, את הדבר הזה שהאוטובוס לכותל המערבי הפסיק לעלות ולא מביא את הנושאים עד הכותל המערבי, שזה דבר חמור ביותר.
אחד, שתיים.
שתיים, בית חולים במרכז העיר, מאז שסגרו את בית חולים, ביקור חולים במרכז העיר, את מחלקת הילדות, אין פוצה פה ומצפצף, והשאירו את מרכז העיר, שמקום אחר זה עיר שלם, ללא בית חולים, וזה סכנה חמורה.
ושלוש, אני כבר מנחש, זה דאגה לקשישים ולבודדים ולמנותקי קשר.
אין ספק, זה אני עושה ברכוב השני של ורפוא ירפא, שאנחנו מסתובבים כבר עכשיו, כמו פורים כל יום, לא מחכים לפורים, בחודשי אדר מסמכים אותם, ואני קורא לכל אחד לעשות את זה, יש קשישים וחולים וחסרי ישע בבתיהם, יש אותו דבר בבתי חולים, יש אותו דבר בבתי אבות, אפשר לזכות למצוות קלות על ידי ביקור אצלהם, ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות.
אמן. הרב חיים מילר, יושב ראש התנועה למען ירושלים ותושביה, תודה רבה, בשורות טובות. סיימנו את המהדורה להערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי פנחס בינדר, לשלמה פולק בהפקה, מיד אחרינו שלמה ריזל עם חדשות החוץ. יישארו איתנו, ערב טוב, להתראות.
ומגיש שלמה ריזל.
האזעקות שנשרו בשעה 6:08 דקות בבוקר את חלל האוויר של העיר דניפרו שבמזרח אוקראינה, בשעה שירדתי מרכבת הלילה המהירה שיצאה מקייב, לא הפריעו לאיש. בניגוד לאינסטינקט הטבעי לרוץ ולחפש מקלט, משהו הטבוע עמוק בדנ"א של כל אדם חפץ חיים, ועל אחת כמה וכמה של ישראלי למוד מלחמות, ציבור החולפים בתחנת הרכבת המרכזית של העיר המשיך איש איש בעיסוקיו. לפני כשנה ביקרתי באוקראינה לקראת שנה לפרוץ המלחמה הקשה, והזעקה הבודדה שנשמעה אז בעומדי בכניסה למשרד החוץ בקייב גרמה לי ולאנשים סביבי לנוס בבהלה. האדישות שהופגנה הפעם, למרות הפגזות קשות עם עשרות הרוגים בחודש האחרון לבדו, כמו מסמנת את העייפות או שמה את ההרגל שאחזו בציבור. הזעקות ליוו אותי עוד לכל אורך אותו היום, אבל האדישות שנתקלתי בה המשיכה להיות זהה. ולדברי כמה אנשים ששוחחתי איתם, אנחנו כבר 700 ימים תחת מתקפה, וזה הפך לחלק מהשגרה. המלחמה אומנם קשה ולא מעט הרוגים נספרים, אבל כיוון שהזעקה הושמעה כבר אלפי פעמים, זה הפך למשהו שלא ממש מתייחסים אליו. לפני שנמשיך, הנה נשיא אוקראינה זלנסקי מפציר במערב להכיש עזרה נוספת לאוקראינה.
Please do not ask Ukraine when the war will end. Ask yourself why is Putin still able to continue it. Let's not fear Putin's defeat and the destruction of his regime. Let's instead work together to destroy what he stands for. It is his fate to lose, not the fate of the rules-based world order to vanish.
אל תשאלו למה המלחמה לא נגמרת, תשאלו את עצמכם למה פוטין ממשיך, אמר זלנסקי. בנאום בפני ועידת מינכן לביטחון, אחרי ההפסד הצורף של אוקראינה, את העיירה האסטרטגית אבדייבקה שבמחוז דונץ במזרח המדינה. החלטה על הסגת, הוסיף זלנסקי, התקבלה כדי לשמור על חיי האדם, אחר שהצבא הרוסי היה קרוב לחיתור העיר, והמחסור המלאכותי בתחמושת שבו נמצאת אוקראינה, בייחוד בפגזי ארטילריה וביכולות ארוכות טווח, מאפשרת לפוטין להסתגל למצב הנוכחי במלחמה. זלנסקי צודק, המצב של האוקראינים קשה מאוד, וחלקים גדולים במערב, כך נראה, עומדים מן הצד. בודדים מבינים את הסכנה שבדבר, ואת העובדה שאם לא יעזרו לאוקראינה בנשק ובכסף, הם יצטרכו לשלם במחיר חיי חייליהם ואנשיהם. ובינתיים כאן נשמעת בחירה דמוקרטית, מנסה לשכנע את הציבור בארצות הברית, תמוך בהמשך העברת כספים נוספת בפעם המי יודע כמה לאוקראינה. ולדבריה, בסופו של דבר עלינו לזכור, שחלק הארי של הכסף הזה חוזר לארצות הברית כדי לייצר את הנשק ולתת עוד ועוד מקומות עבודה לאמריקנים.
It is, and I do hear you and the others in the administration and supporters talking about the vital necessity to do this. But as people say, hope is not a strategy. And do you have any actual belief or reason to believe that eventually this bill will be paid? And if not, how are you going to make sure Ukraine gets vital weapons and ammunition?
Christian, I have strong confidence that when the House comes back after they've been out in their districts hearing from the American people, after they have heard from Ukraine, they have heard from Europe, which by the way just passed 54 billion in additional aid itself.
מי שעוד מצטרף לדבריה הוא יושב ראש ועדת מדיניות החוץ של הבונסטנג הגרמני, נורברט רוטגן, שפך לקול הבולט ביותר בגרמניה בתמיכה באוקראינה, קול שהולך ונחלש והולך ומאבד תמיכה. לדבריו כאן, פוטין חייב להפסיד במלחמה הזו, וזו בלבד חייבת להיות המטרה של המדיניות הגרמנית.
westliche länder haben 300 milliarden dollar russisches staatsvermögen eingefroren. Dieses Geld muss eingezogen werden, um damit die Verteidigung und den Aufbau der Ukraine zu finanzieren. Das ist eine schwierige völkerrechtliche Frage, eine Frage elementarer Gerechtigkeit. Wir müssen dieser Gerechtigkeit gerecht werden. Ich schlage vor, dass wir die Gesetze, die dieses Einziehen erlauben, Nawalny-Gesetze nennen, meine Damen und Herren. Viertens.
ואם נחזור לביקור שלי באוקראינה המדממת, את ביקורי בה עשיתי כאורחה של פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה, הגג המופלא של הקהילות היהודיות במדינה, שדואג לצרכיו הגשמיים והרוחניים המלאים של כל יהודי ושל כל קהילה יהודית בכל רחבי מדינת הענת. בצד הביקור שנועד להראות את העשייה הרבה באופן אישי וכדבר הכי טבעי, עקבתי אחרי הלך הרוח וסדרי החיים במדינה שנאבקת צבאים במשך שנתיים תמימות על גורלה שעתידה עלות בערפל. בינתיים, בדיוק באותם ימים שביקרתי באוקראינה, עכשיו ראש הממשלה הרוסי לשבר מדוודב לאיים עליה ואמר, סגרת המטרות של המלחמה עשויה לדרוש הגעה לקייב, ייתכן שהסכסוך בין רוסיה לאוקראינה אינו מוגבל לשלב הנוכחי שלו. בדברים אלו מתכוון מדוודב לאיים במפורש על אירופה לבל תתערב במלחמה.
Не знаю, я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. Может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации.
השוואות שחלפו בראשי בין מתחש באוקראינה למה שקורה בישראל ברורות, אבל מלבד זאת ששתי המדינות נאבקות מול אויב אכזר שפלש עליהן, ושרחובות שתיהן עמוסות בחיילים חמושים ממלאים אותן או נעים אל החזית, רב השוני על הדמיון. בעוד ישראל נאבקת מול ארגון גרילה, אוקראינה נאבקת נגד הצבא השני בגודלו ובחוזקו בעולם. בעוד ישראל מחזיקה במטוסי קרב רבים שנותנים לה עוצמה צבאית גדולה, אוקראינה חסרה את יכולת אווירית, ובעוד ישראל נלחמת ב-15,000 המחבלים שנותרו בחיים ברצועה, אוקראינה נלחמת בצבא שספג מאות אלפי הרוגים ופצועים, אבל מחזיק ברזרבות אדירות של מאות אלפים אחרים, וששום אבדה אנושית לא מזיזה אותו מדרכו. מה שעוד מבדיל בינינו לבין האוקראינים, אבל הפעם לטובתם, זה הכוח שיש לנשיא הנבחר. בעוד נתניהו כבול בידי יועצים משפטיים שנטלו לעצמם סמכויות, או בידי שותפים קואליציונים שבפועל רק מחפשים להפיל אותו, זלנסקי עושה מה שהוא רק רוצה, אם לדעתו מדובר בטובתה של אוקראינה. כך למשל, רק לאחרונה, הוא פיטר את הרמטכ"ל הנערץ זלוז'ני, אחרי שזה לא סיפק את הסחורה ולא הצליח במתקפת הנגד, והחליף אותו בבחיר צבאי אחר. כאן אומר דובר הבית הלבן קירבי, כי הממשל האמריקני ישתף פעולה עם כל הרמטכ"ל שזלנסקי יבחר בו.
President Zelensky is the commander in chief of his armed forces. He gets to decide who his leadership is going to be in the military. That's what civilian control is all about. We know that. And we'll work with whoever he has in charge of his military. We'll continue to work with our Ukrainian counterpart. I'm not aware of any discussions at high levels between US and Ukrainian officials about that decision in a pre-decisional way. We talk to our Ukrainian counterparts all the time.
והפעם כמעט כמו בכל יומן שלנו, נספק שוב הצצה להשתלטות האסלאם על אירופה. השתלטות שסביר מאוד להניח כי תביא חלילה במוקדם ובמאוחר לאירועי טבח של המאגרים המוסלמים במערכיהם האירופיים, אם תרצו, אירועים בדוגמת השיבה באוקטובר, בלב ליבה של אירופה. כאן נשמע חוקר האסלאם הבריטי והמשפטן היטם אל חדד, מחמיא למוסלמים בבריטניה שהשתלטו על כל חלקה טובה ואומר להם, כשאתה מסתכל החוצה, היית חושב שאתה באפגניסטן שנייה, אבל אתה בלונדון, אתם לא מיעוט כפוף, אתם מנהיגי האנושות.
Who imagines that we have Islam channel, Iman channel, Iqra TV, all in the UK? This was not there 20 years ago, alhamdulillah, by the grace of Allah Jalla wa'ala. Look at, mashallah, our brothers and sisters, if you go outside, you think that you are in a second Afghanistan, but you are in Londonistan, okay? So it is really amazing, overwhelming. So don't ever, my brothers and sisters, don't look at yourself as a subjugated minority. We are the leaders of the humanity, and we should look at ourselves as we have something to offer.
עד כאן יומן החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו, איתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא פסח בגד, היו שלום ובשורות טובות.